דף ג' עמוד א', שתי שורות מלמטה. אנחנו עדיין במחלוקת של רבא ורבא לאחר שלמדנו במשנה. המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם. ועל זה הגמרא שואלת מה היא טעמה, למה באמת צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם? הבאנו בזה מחלוקת רבא ורבא. רבא אמר לפי שאין בקיאין לשמה, רבא אמר לפי שאין עדים מצויים לקיימו. שואלת עכשיו הגמרא ולרבא, דאמר לפי שאין בקיאין לשמה, מן היתנה דבאי כתיבה לשמה ובאי חתימה לשמה. הרי הלשון של הנוסח שעליו השליח מדבר, המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם. למה צריך להביא גם על הכתיבה וגם על החתימה? מי הוא התנה שסובר שצריך כתיבה לשמה וצריך חתימה לשמה? הרי הכל מתבסס על מה שנאמר מי זה הוא? רבא עד לא היה תנה, רבא הוא המורה. אז הגמרא שואלת, מן היתנה? זה תנה במשנה. מה המקור? מי זה התנה של המשנה שלנו שסובר שצריך שיהיה גם כתיבה וגם חתימה לשמה? כי הרי הפסוק אומר, וכתב לה ספר קריטות, ונתן בידיו ושילחה מביתו. על זה אנחנו מתבססים. וכתב לה לשמה. עכשיו אני צריך לברר מה זה נקרא וכתב. האם זה הולך על הכתיבה, או הולך על החתימה, או הולך גם על הכתיבה וגם על החתימה. מי הוא התנה המדובר? למה אנחנו לא שואלים את זה לרבה? למה רק לרבה? הרי לרבה לכאורה זו אותה שאלה. מן היתנה? זה באי כתיבה וחתימה. בלי הלשמה. מי זה התנה שאומר שצריך להגיד לפעמים? הוא בא לקיים את השטר. מי זה שסובר שצריך כתיבה וחתימה בקיום? התשובה היא שזה לא שאלה, זה פשוט בלבול. אני מתנצל, אבל זה רק לבלבל. למה? כי למעשה, כשאני מדבר על קיום, קיום שייך רק בחתימה. אין מושג של לקיים, אין מושג כזה, לקיים כתיבה. אין דבר כזה. קיום זה מתייחס אק ורק לחתימה, זה הקיום. מה הקיום אומר? שהעדים שחתומים הם עדי אמת. אין כאן זיוף, זו אמת. קיום שייך רק על החתימה. אז בכל זאת מה שייך לבוא ולומר? אומר כן, הגמרא שאלה את זה. והגמרא שאלה לרב למה צריך לומר בפני נכתב, והתשובה הייתה, דיל מעתי להחלופה בקיום שטר עוד העלמה. אז מה שאני אומר בפני נכתב זה באמת טכני, זה בכלל לא קשור לקיום. כך שאין מקום לשאלה, אבל הוא לרבה, דאמר לפי שאין בקיאין לשמה, אז מי זה הסובר שצריך גם כתיבה וגם חתימה לשמה? עונה הגמרא, אי רבי מאיר, חתימה באי, כתיבה לא באי. אם הכוונה לרבי מאיר, שהרבי מאיר סובר שעיקר השטר זו החתימה, חתימה אני מבין, כתיבה אני לא מבין, והביר הוא כזה. ישנה מחלוקת יסודית בין רב מאיר לרב לוזור. אנחנו כאן בדף ג' ד' מדברים רק על התחלת הדברים, כיוון שזה לא עיקר הסוגיה. בהמשך זה עוד יופיע. אבל יש לנו מחלוקת רב מאיר ורב לוזור, מה עיקר הגט? מה עושה את הגושפנקה? מה עושה את התוקף של הגט? הרי כל אחד מבין שאם אני בא עם נייר כתוב, אין לזה כל תוקף, זה פרבורי מילים באלמה. אין שום תוקף, זה חפפה באלמה. אז מה יוצר את השטר לשטר? רב מאיר אומר, עדי חתימה קרתי. העדים שחתומים על השטר, הם נותנים לו תוקף, שם שטר. ורב לוזור סובר, עדי מסירה, עדי החתימה כרגע, עוד פעם, כרגע, כי זה מחלוקת גדולה של ראשונים. יש שלוש שיטות בראשונים, אנחנו כרגע לא עוסקים בזה. כרגע, בפשט הגמרא, לצורך השיעור, בא רב לוזור ואומר, עדי חתימה, שום דבר, מיותר. לא יודע בכלל למה חותמים, אולי לא חותמים. בהמשך לפגוש משנה בדף פיוב ששם יבואר שיש חתימה מפני קיום העולם, יש דבר כזה. אבל כרגע מבחינתנו אין צורך, אין צורך. למה? עדי מסירה, איפה שאני מוסר את השטר, מי שרואה את המסירה הוא נותן את הגושפנקה. אני רוצה להסביר שיש לנו נטייה להבנת דברי רבי אלעזר אולי אפילו יותר מרב מאיר. על אף שתמיד רגילים להסתכל על החתימה כעיקר השטר, אבל למעשה מה עושה החתימה? החתימה במהותה מבררת לי רובן כתב את השטר. זאת אומרת, נאמר לצורך העניין מלווה ולא יווה. מלווה ולא יווה. רובן רוצה ללוות כסף משמעון, אז רובן כותב שטר לשמעון, אני החתום, אתה לוויתי משמעון, 1,000 שח. העדים שחתמו על השטר ראו הלוואה? מסתבר שלא. בכל אופן, הם ודאי לא צריכים לעשות את זה. רובן ניגש אליו בבית כנסת, אומר לו, שמענה, אני הולך ללוות כסף משימון, אני צריך חתימה, תעשה לי טובה, תחתום, זה אני. כי הם לא צריכים לראות. הם לא חותמים על זה שהוא קיבל כסף. עדי חתימה חותמים ששימון הוא המלווה, זאת אומרת, זה לא מעניין אותי, רובן הוא כותב את השטר. מי איתן? בשביל זה יש עדים. העדים אומרים, אנחנו חתמנו לך. לא, עוד פעם. מה הם חותמים לו? שאתה רובן ביקשת מאיתנו לחתום על נייר שאתה חתום עליו. אין בעיה. זה די חתימה קרתי. נכון שמחר יכול לבוא ולטעון רובן, זה אמת, אני לא מתכחש, זה כתב ידי. ובאמת אני ביקשתי שיחתמו לי. אבל מעולם לא לביתי, הלכתי ברחוב. נאבד לי השטר. אחרי זה כנראה מזלו הטוב של שמעון גרם שהוא מצא את השטר, ועכשיו הוא בא ואומר שאני לביתי, אבל לא לביתי. אבל נגיד לו, קוקוריקו, תשמר על הניירות שלך, לא מאמינים לך. כי אדם שיש לו אחריות, לא מאבד שטר כזה שהוא בעל חוב שלו. נדבר על זה. אנחנו לא מאמינים לו, אבל ברמה עקרונית, העדים לא רואים הלוואה. העדים גם לא צריכים לראות הלוואה. העדים רואים דבר אחד. רובן הוא בעל השטר. עדי מסירה קרתי זה עדים הרבה יותר חזקים. העדים האלה רואים איך רובן מוסר את השטר לשמעון. הם לא רק מעידים שהשטר הוא שטר אמת. הם מעידים שכל המעשה הוא מעשה. אנחנו ראינו את הנתינה. מחר לא תוכל לבוא ותאמר שטר היה לי ועבד. אין סיפור כזה. אנחנו לא נצטרך להיכנס לאימותים. אז מחלוקת רב מאיר ורבלוזור. אומרת הגמרא, רב מאיר, אם המשנה שלנו היא דעת רב מאיר והוא סובר שצריך כתיבה וחתימה לשמה, ולכן הוא אומר בפניי נכתב לשמה ובפניי נכתב לשמה, חתימה באי, כתיבה לא באי, זה לא נכון, לפי רב מאיר לא צריך כתיבה לשמה. מי אומר? דתנן. יש לנו משנה בדף כ"א. הם כותבים לכתחילה גט במחובר לקרקע. כתבו על המחובר לקרקע, תלשוך, תמון, תנו לקשר. הם כותבים לכתחילה, חשוב מאוד להדגיש, לכתחילה הם כותבים גט במחובר לקרקע. בדיעבד, אם הוא כתב במחובר, תלש ונתן לה, השטר כשר. למה צריך בכלל שיהיה בתלוש? כי התורה אומרת, וכתב לספר כריתות, ונתן בידיו ושלחה מביתו. באו חז"ל ולימדו אותנו, וכתב ונתן. שלא יהיה מחוסר אלא כתיבה ונתינה. יצא זה המחובר, שהוא טעון כתיבה, קציצה ונתינה. לא טוב. צריך שבתיאוריה אני יכול מיד למסור לה את הגט. אני יכול לכתוב גם על עץ, תלוש. אם אני אמסור לה את העץ, אין לי שום בעיה. צריך להיות דבר כזה. אם למשל אני כותב על קרן של פרה, אם אני רוצה לתת לה את הקרן, זה שטר פסול. מחוסר קציצה. אם אני רוצה לתת לה את הפרה, לבריאות, אז זה לא מחוסר קציצה. וכתב ונתן, אז מה כתוב? וכתב. ומה צריך שיהיה? חתימה בתלוש. אז מה זה כשהתורה אומרת וכתב? וכתב מתייחס לחתימה, לא לכתיבה. כי אם הכוונה של התורה במילה וכתב לה זה כתיבה, אז אני לא יכול להגיד שאם הוא כתב במחובר, תלשו וכתמו נתן לו לקשר, זה לא קשר. הרי וכתב ונתן. לא. אז מה הכוונה של התורה שהיא אומרת וכתב לה לפי רב מאיר? חתימה. אומרת אגמר לפי רב מאיר וכתב לה זה חתימה. אז חתימה צריך לשמה, כתיבה לא צריך לשמה. אז זה לא רב מאיר. אי רבי אלעזר, אז מה תגיד לי? אולי זה רבי אלעזר שאתם מסירה קרתי. כתיבה ביי, חתימה לא ביי. לפי רבי אלעזר לא צריך חתימה לשמה. אני צריך רק כתיבה, וכתב לה, הולך על הכתב, לא על החתימה. זה לא נוגע. גם הידי מסירה פה לא צריכים להעיד לנו על הכתיבה. אנחנו מדברים עכשיו על השליח. השליח הזה צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם. מה? עדות על הלשמה. מי צריך חתימה לשמה? לפי רב לוזור, אין כזה דבר, אין מושג כזה. צריך כתיבה לשמה, לא צריך חתימה. לא נוגע לידי מסירה. השליח הזה לא צריך להעיד לי על החתימה. אומרת הגמרא. מה? לפי רבי אלעזר כתוב בפסוק. עדי מסירה, כן, עדי מסירה מה התפקיד שלהם? לתת גושפנק על השטר. יש עוד דינים. יש דין שנכתב ביום ונחתם בלילה פסול, זה נוגע לידי מסירה? לא. צריך לכתוב ולחתום, לצורך העניין, ביום. יש לי דין נוסף, צריך שיהיה בתלוש. אז צריך לכתוב או לחתום בתלוש. אותו דין, יש עדי מסירה, זה פרט נוסף. עכשיו יש דין נוסף, דין של לשמה. מי אמר? וכתב לה, לה לשמה. מה צריך לשמה? כתיבה או חתימה? אומר הבלוזר לשיטתי, חתימה אני לא יודע מה זה. יש רק כתיבה, כתיבה צריך לשמה. בסדר, מה שצריך לשמה, בסדר. ודאי. אני בדמת, התופס לא מעניין אותי. כי התופס זה הנוסח הקבוע, רק שם האיש, האישה והזמן, ודין דאב ולכי מיני, ספר תירוכין, אני בדרב יהודה, זה נקרא תוירף, ששם באמת יצטרך לשמה. אומרת הגמרא, חתימה לשמה, חתימה, נכון. ואז השאלה שלנו, אז מי זה התנא שסובר שצריך גם כתיבה וגם חתימה? אם זה רב מאיר, זה רק חתימה. אם זה רב לוזר, זה רק כתיבה. אני רוצה מישהו שרוצה גם כתיבה וגם חתימה. ומי אומר? וחיתם על עולם רבי אלעזר היא. וכי לא באי רבי אלעזר חתימה לשמה מדאורייתא. מדי רבנן באי, רגע. רפורט מדובר פה על תקנן דרבנן, בפני נחתם, בפני נחתם. אולי באמת מדאורייתא לא צריך חתימה לשמה, אבל מדרבנן צריך חתימה לשמה. אומרת הגמרא, והשלושה גיטין פסולין דרבנן, ולא באי. יש לי שלושה גיטין, שמדאורייתא הם גיטין כשרים, ורק מדרבנן הם פסולים. ובכל זאת לא באי רבי אלעזר חתימה לשמה. ובכל זאת לא באי רבי אלעזר חתימה לשמה. והגמרא מבארת אתנן. יש לנו משנה בדף פיוו. המשנה אומרת שלושה גיטים פסולים. ואם ניסה טבלת כשר, לא חמול, שלושה גיטים פסולים, מדרבנן הגט גט פסול, מדרבנן אי אפשר לגרש אישה על ידי כזה גט. ואם ניסה, אבל חידוש מיוחד, באו רבנן ואמרו, שאם היא השתמשה בגט הזה ועל סמך זה התחתנה, אז אפילו שברמה עקרונית אישה שאין לה גט, היא אשת איש שזינתה והילד הוא ממזר, ואם ניסה טבלת כשר. והחידוש הגדול אומר תוספות, אפילו עליבא דרב מאיר, שרמאיר אומר, לרמאיר יש כלל, כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין אבלד ממזר, כל מי שמשנה, אם החכמים אמרו לומר, בפני נכתב לשמה, והוא היה אומר בפני נכתב, אז הגט הוא לא גט, הילד הוא ממזר, היא אשת איש שזינתה. יש כאן חידוש מיוחד, אומר תוספות, המשנה היא גם עליבא דרב מאיר. והמשנה מחדשת שרבנן תקנו בשלושה גיטין מיוחדים שלא תתחתן. אבל אם ניסה את אבלד כשר, זה חלק מהתקנה של חכמים. כך שלא שייך פה אבלד ממזר. מה זה? שלושה גיטין. כתב בכתב ידו ואין עליו עדים. יש עליו עדים ואין בו זמן. יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד. זו גימל גיטין כשרים. ואם ניסה את אבלד כשר. אז גימל גיטין פסולים. הפשט הפשוט, כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, אנחנו מדברים על אדם שכותב גט בכתב ידו. אז מה הרווחתי? כתב ידו זה כמו 100 עדים. אז אם זה כמו 100 עדים, אז אין לי שום בעיה, אז יש פה גט כשר. אז למה בכל זאת הגט הוא גט פסול? אז כאן אנחנו צריכים להשתמש במשנה בדף י"ז. המשנה בדף י"ז אומרת תקנו זמן בגיטין. תקנו זמן. אדם שיש לו שטר גט, חייב שעל השטר יהיה כתוב זמן. חייב. שואלת הגמרא, מפני מה תקנו זמן בגיטין? אומרת הגמרא, מחלוקת רב יוחנן ורש לקיש. רב יוחנן אומר, שמה יחפה על בת אחותו. רש לקיש אמר, משום פירה, דהיינה. בא רב יוחנן ואומר, תבין, עלול אדם להתחתן עם בת אחותו. אנחנו בעד זה. אנחנו רוצים שאדם ייקח את בת אחותו. כי הבית הזה יהיה בו יותר שלום בית. כי הוא תמיד רואה את אחותו ותמיד הוא מרחם. הוא חף עליה. אדם לוקח את בת אחותו והיא זינתה תחתיו השם ישמור. אבל פורט הבת של אחותו. פורט הבת של אחותו משפוחת. מה עושים? הברוך, מה עושים? אין שום בעיה. הוא יוציא נייר. יכתוב גט לאישה. הסיפור קרה באלף תעמוב. והוא כותב גט מאלף סיוון. זה נקרא שמה יחפה על בת אחותו. מת, תקנו זמן בגיטין, כי אם לא יהיה זמן, אז הוא יגיד, אני גירשתי אותה באלף סיוון. והמעשה היה באלף תמוס, כך שהיא לא הייתה אשת איש, אין שום בעיה. האישה קשרה לחלוטין, ועוד יתיר ממזר לשוק. עכשיו, כתב בכתב ידו ואין עליו העידים, חזר הברוך של הזמן. הוא כותב בכתב ידו, הוא יכול לכתוב מה בא לו. אז נכון שכתב ידו זה שווה כמו מהעידים, אבל יש פה חיסרון של זמן. לכן אנחנו באים ואומרים שלושה גיטים פסולים, כתב בכתב ידו ואין עליו עדים. או, אני בדרש לקיש. מה החשש? משום פיירי. אנחנו יודעים שכל זמן שאדם נשוי לאישה, אם יש לה נכסי מלוג, זה שייך לבעל. מה פרוש? הקרן שלה, הפירות של הבעל. הם בסייעתא דשמיא החליטו שבאלף סיוון יש גירושין, או באלף תמוז. זה אחרי העונה של המנגו. הם כבר גמרו לחתוך את המנגו. הוא מחר באותה שנה 100 טון מנגו. היה סייעתא דשמיא. הוא אומר לה לפני הגט, תשמעי, לא נועד. אולי נעשה עוד איזה מכה קטנה שיהיה בבית. אני כותב לך בשטר שגירשתי אותך בתתוו בשבט. אם גירשתי אותך בתתוו בשבט, אז כל מה שמחרתי זה לא שלי. את תחזרי ללקוחות ותגיד, רבותיי, באמת אני מצטערת בשבילכם, אבל שילמתם לאיש הלא נכון, לגנב. אכלתם פירות שלי, תשלמו את הכסף. זה נקרא משום פרם, יעשו קנוניה. היא תספר שמה שהם השתמשו זה כסף שלה, ואז יעשו כסף כפול. זה החשש. אז לכן תקנו זמן בגיטין. כתב בכתב ידו ואין עליו עדין, זה אחד מג' גיטין פסולי. למה? כי אם הוא כותב בכתב ידו, יכול לעשות עם הזמן מה שהוא רוצה. אז כתב בכתב ידו ואין עליו עדין. יש עליו עדין, אבל אין בו זמן, זאת החשש. אין בו זמן, אז אני לא יכול לסמוך על הגט הזה. יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד. עכשיו, אם יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד, זה נתון למחלוקת בעזרת השם בגמרא, לא אצלנו, בעתיד. ושם בגמרא יש לנו מחלוקת, מה זה נקרא, כתב, מה היה שם? כתב ידו ועד, או כתב סופר ועד? האם זה הכתב יד שלו פלוס עד, או הכתב של הסופר ועד? ובכל זאת אני אומר שזה יקרא גט פסול, כי אני לכתחילה צריך סופר ושני עדים. יבואר במקומו. אני רק רוצה להדגיש שלא יראה תמוע לחלוטין. אם אתה אומר שכתב עליו, המקרה הראשון, כתב ואין עליו עדים, כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, אז אני אומר שהגט הוא גט, ואם ניסה טבלת כשר, אז כתב וכתב ידו ועד אחד, מה חידשת לי? את השאלה הזאת היא שואל תוסעות. אומר תוסעות חידוש גדול. בדין הראשון אני רוצה לומר לך שאפילו שזה גט פסול, אבל אם ניסה טבלת כשר, אפילו שאין עליו עדים כלל. בדין השני אני רוצה לומר לך שאפילו שיש עד אחד, לכתחילה אסור לה להינשא. אם ניסה טבלת כשר, אבל לכתחילה לא, שני עדים, פחות משני עדים לא טוב. על אף שעכשיו שיש פה עד אחד, אז לכאורה הוא יכול לאמת לי את הזמן. לא, זה לא עדות. אני צריך שניים. חזרנו למשנה, כי אנחנו צריכים את ההמשך. ממשיכה המשנה ואומרת, הרי אלו שלושה גיטים פסולים, ואם ניסה טבלת כשר. רבי אלעזר אומר, עד כאן דיברנו על איבא דרב מאיר, והסברנו שאפילו שרב מאיר שאומר כל המשלים במטבע, שטבעו חכמים בגיטין אבלד מאמזר, כאן תקנו לנו שאבלד כשר. רבי אלעזר אומר, אף על פי שאין עליו עדים. כתב בכתב ידו, אין עליו עדים. אלא שתנתנו לה בפני עדים, כשר, וההמשך מיד. בא רבי אלעזר ואומר, אני סובר לכתחילה, גם שאין עדי חתימה, אבל מכיוון שישנם עדי מסירה, כי אם זה לא לכתחילה, אז אין מחלוקת. כי גם רב מאיר אומר שאם ניסה טבלת כשר, אז בדיעבד אפשר להינשא. אז מה החידוש? בא לכתחילה. אומר רב אלעזר לכתחילה, אם הוא מוסר לה בפני עדים, הגט הזה הוא גט כשר, וראוי להינשא על פיו אפילו שאין עליו עדים. כי כתב ידו כמאה עדים. מה הבעיה שלך? הזמן. יש פה עדי מסירה. העדי המסירה יכולים להגיד לי באיזה זמן נמסר הגט. האמת היא, אז איך אני יכול להתאמת? אין עדים.
יש עדי מסירה?
עדי מסירה, ודאי, אין החלה מי. המסר הוא, אפילו כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, אני מסתפק בעדי מסירה, כך שזה לא הפקמינה, יש עדות בדבר, ודאי. לכאורה, לכאורה, ואנחנו לא ממשיכים את זה יותר. בישלם הרפימי שאומר שהסיבה היא משום זמן, רבי יוחנן, שם היחפה על בת אחותו, לכן צריך זמן. אבל אני מבין היטב מה הבעיה. יש לי בעיה, הוא יחפה על בת אחותו. אם אין זמן, הוא יחפה, אני לא יכול להסתדר. אבל למען דאמר משום פרם, מה הבעיה? בוא נתקן שמתי לגט יש תוקף של גט? ביום שבית הדין רואים את הגט ביד האישה. הרי מה החשש שלי? שהוא יספר סיפורים. הוא יבוא ויגיד, רבותיי, אני נתתי לה את זה בטוב בשבט. ואז הוא יבוא לגבות פירות. אז בידים יגידו, אדוני, מתי אנחנו ראינו ביד האישה? אז מתחיל. תביא עדים שראו ביד האישה, מאותו, ולפני זה אין שום דבר. זה מאוד מעניין. את השאלה הזאת שואל תוספות. אומר תוספות, תבין דבר אחד. ומה יקרה אם באמת הוא נתן לה בטוב בשבט? אם אני הייתי אומר שהגט הוא גט כשר, כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, הוא גט כשר, זאת אומרת שיכול להיות שיש אישה שעל פי האמת חזל אמרו שהגט הוא גט כשר, ועכשיו אני נותן לה ברז. אני אמרתי שהגט כשר, ועכשיו אני, כי יש לי בעיה משום פירה, בגלל מקום אחר, אני מפסיד את הפירות. אי אפשר לעשות דבר כזה. אז מה רבנן ואמרו, אין כזה גט, זה פסול. אם זה פסול, אז אני לא עושה לנזק, כי כל הגיטים בסגנון הזה גט פסול. לענייננו אומרת הגמרא, הנה יש לך את דעת רבי לזר, שרב לזר אומר שלכתחילה בלא חתימה הגט הוא גט כשר, מספיק כדי מסירה. אז אי אפשר לומר שצריך להגיד בפניי נכתב ובפניי נחתם. אין חתימה, אין מושג כזה. מסיים את המשנה ואומרת וגובה מנכסים משובדים, שאין העדים חותמים על הגט אלא מפני תיקון העולם. וגובה מנכסים משובדים. למה? ולמה? כי יש עדי מסירה. כי יש עדי מסירה, ואם יש עדי מסירה לפי רב לזר, אז יש קול. מתי אני יכול לגבות מנכסים משועבדים? תמיד הבעיה שלי שאין קול. בעיה לקוח ואומר, תגידי, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני קניתי את הקרקע, כי לא דמיינתי שהוא חייב... אבל באותו רגע שיש קול הדבר, אז אין לו טענה. וגובה מנכסים משועבדים. רש"י מביא שני פירושים. אומר רש"י, גובה כתובתה בגט זה. מנכסים משועבדים, דתנן וכתובות, הוציאה גט, אפילו ואין אם הוא כתובה, גובה כתובתה, כי כבר דיברנו שכתובה זה תנאי בידין, לא מדובר על התוספת כתובה, מדובר על הכתובה, זה תנאי בידין, ומכיוון שזה תנאי בידין, אפשר להוציא. הנה מלישנה אחינה והחידוש, גובה מנכסים משועבדים, עם שטר מלווהו, גובה מנכסים משועבדים, ושטר חוב, נמי קרי גט וכו'. זאת אומרת, כל שטר, הלכה כמו רב לזר, שדי מסירה קרתי. אז אם ידי מסירה קרתי, אני יכול לגבות מנכסים משועבדים. הנושא, בעזרת השם, עוד יבואר, כי יש לנו כמה שיטות בראשונים. אי אפשר להתעלם ואי אפשר עכשיו להרחיב. אבל בתוספות דיבור המתחיל וגובה מנכסים משועבדים, תוספות מזכיר את הלשון השני של רש"י, עם שטר מלווה וגובה מנכסים משועבדים, וכן נראה לרבינו תם עיקר, דאפילו בשאר שטרות גובה מנכסים משועבדים, כי ידי מסירה קרתי, ויש לו איזה שאלה מפרק אחר, וצריך להזכיר שבשלוש שורות האחרונות של תוספות, בתחילת השורה תוספות מביא, הוא פסק רבינו חננאל, שיש לסמוך, העיד הגט פשוט, כי יש מחלוקת סוגיות, שבעזרת השם נבהר אותם שם בגט פשוט, כשהסוגיה תהיה ברורה לנו, ולכן רבינו חננאל סובר שבידי מסירה גובים מבני חורים, ולא ממשועבדים. אז כיוון שאנחנו לא מרחיבים, אנחנו אומרים, ישנה מחלוקת ראשונים. האם אני אומר, שלפי רבי לזר, שידי מסירה קרתי, הפשט הוא שעל ידי עדי מסירה אני יכול לגבות מנכסים משועבדים, או שמה בעדי מסירה רק מנכסים בני חורים ולא מנכסים משועבדים? מבחינתנו כרגע מחלוקת רבינו תם ורבינו חננאל בתוספות. חזרנו שאין היגים חותמים על הגט אלא מפני תיקון העולם. תדע למה חותמים על גט? כי אתה צריך להבין דבר אחד, עדי מסירה קרתי זה דבר מאוד יפה, אבל עדי מסירה זה עכשיו אנשים שראו את המסירה, הם הלכו, הלך העדות שלהם. מחר הבן אדם עליו השלום, מחר הוא הלך למדינת הים, אין לי שום אפשרות לקיים, יבוא הבעל ויגיד מזויף. אז באו חז"ל ועשו תקנה לקיום העולם, כי אתה צריך להבין שהמצב הזה של עדי מסירה יכול ליצור לי תקלות נוראיות. אדם נשא אישה, היה גט, היה עדי מסירה, הכל נפלא. אחרי 20 שנה קם הבעל הזה, הבעל הראשון, ומחליט לעשות נזק לאישה, והוא בא ואומר, רבותיי, נכון, היה שטר, איזה שטר, זה מזויף. הכל אומר, אני מעולם לא גירשתי אותה. ממילא הילדים הם ממזרים וכו'. לך תחפש את הידי מסירה. לקחו שני אנשים מיוחדים, נקיים מכל חטא, שיהיה עדות שאי אפשר להתפקח איתה. בני 95, לך תחפש אותם. אי אפשר. אז מפני תיקון העולם התקינו גם על ליבה דרבי אלעזר, מדרבנן. ממשיכה הגמרא. מה? שאלה מה להגיד שזה מזויף? לא, להגיד מזויף? לא, אמרנו שהבעל לא חשוד להכשילה. אם הוא שלח, הוא לא ישלח גט מזויף. הוא אומר, לא שלחתי. לדמי אתם בכל. פה במייסף. רבה. לא, לא. זאת אומרת שאין לנו מה להסביר. זאת אומרת לנו שהתנא של המשנה שאומר שצריך כתיבה וחתימה לשמה, הוא לא רב מאיר, כי לפי רב מאיר לא צריך כתיבה לשמה, הוא לא רבי לזר, כי לא צריך חתימה לשמה. ואלה חוזרת הגמרא, לא, אולי בכל זאת. ואלה רב מאירי, אולי נאמר שבאמת המשנה שלנו זה רב מאיר. וכי לא באי רב מאיר כתיבה לשמה מדאורייתא, מדרבנן באי, אולי באמת מדר, כמו שאמרת לפי רב לוזור והוכחת, שאפילו מדרבנן לא צריך, אולי לפי רב מאיר צריך מדרבנן. ואמר רב נחמן, אומרת הגמרא, ואמר רב נחמן, הוא אומר, היה רב מאיר, אפילו מצאו באשפה. אפילו מצאו באשפה, מה? את הגט. מצא גט באשפה. חתמו ונתנו לה, כשר. כן, למה לא? שמו כשמו, שמה כשמה, זרוק בפח, אין על זה חתימה, כי הוא, אתה יודע איפה הוא הלך? איפה שהסופרים מתלמדים. מחטט שם היום מפה בפח, ומוצא שהיה סייעת הדשמיה. וחתמו ונתנו לה, כשר. למה? כתבו שם. למה לא? המציאות, אתה רואה שהוא מצא. כתוב, מצא. מצא, אז היה כתוב. מה? לא של אף אחד. ישבו, כתבו, כל אחד ממציא שם. שם, מישהו אחר, אין לי בעיה. לא רוצה להיכנס לשני יוסף בן שמעון בעיר, אבל תקרא לזה איך שאתה רוצה. הקו אתה מכניס לפינות אפלות, אבל לא משנה. מציאות היא, מצאו באשפה, זה לא אולי. לפי הציורים בסוף, ככה היה. בן אדם מחטט באשפה, תסתכל, מחטט באשפה, והנה, רואה, שמו כשמו, שמה כשמה. אומרת הגמרא, הנה אתה רואה מפורש שלפי רב מאיר לא צריך כתיבה לשמה, מצאו באשפה. אי וכי תימא ענן מדאורייתא כמתנינא לה, אולי רב נחמן אומר היה רב מאיר ורק מדאורייתא, אבל מדרבנן באמת צריך גם כתיבה לשמה. אומרת הגמרא, יחי אומר היה רב מאיר? דבר תורה מבעלה, אתה שם לב איזה נזק אתה עושה? הלשון היה צריך ככה. ואמר רב נחמן, אומר היה רב מאיר, דבר תורה אפילו מצאו באשפה, אבל מדרבנן צריך כתיבה לשמה. איך אתה יכול לכתוב כזה משפט שמדרבנן זה גט פסול ואתה מכשיל אותה? לא, אז אתה צודק, זה באמת לא רבה. לפי רב מאיר, אין לי מה לומר. אומרת הגמרא אלא לעולם רבי אלעזרי. חוזרת הגמרא לנקודת היסוד, רבי אלעזרי. וכי לא באי רבי אלעזר חתימה, היכא דליכא עדין כלל. היכא דליכא עדין, באי, אמר רבי אבא, מודה רבי אלעזר, במזויף מתוכו שהוא פסול. ותרץ את הגמרא והולך על איבא דרבי אלעזר. ורבי אלעזר אומר את די מסירה קרתי. והעדים חותמים על הגט מפני קיום העולם. אבל אחרי שהם חותמים מפני קיום העולם, אם זה יש שני עדים פסולים, כי הוא גנב, שהתורה אומרת לא תשת עם ידך עד חמאס, בגלל שהוא אדם כזה שהוא קרוב, משה ואהרון, זה פוסל את הגט. לא צריך חתימה, זה תקנה דרבנן, לא צריך. אבל אם חתמו מודה רבי אלעזר במזויף מתוכו, שהוא פסול. למה? כי אני חושש שעל סמך השניים האלה יבואו מחר ויקיימו שטר, אבל הם עדים פסולים, הם עדים קרובים. ולכן, אם לא היה חתימה לשמה, זה מזויף מתוכו. מודה רבי אלעזר במזויף מתוכו שהוא פסול. אז צריך גם כתיבה וגם... מה? כל ההסבר שלי מזויף מתוכו. ההסבר הוא מזויף מתוכו, אני צודק. צודק, עבדתי זה יעבור, שעה מאוחרת. את השאלה הזאת שואל תופו, דיבור המתחיל מודה רבי אלעזר במזויף מתוכו. שואל תופו, תימא לרי, מה העניין שלא לשמה למזויף מתוכו שחתומים בו קרובים או פסולים? דהתם כשיש קרוב או פסול, בדין ומפסל משום דלמתי למסמך עליו, לעשייה או להוציאה ממון על פיהם. אם היום הם חתומים, מחר ישתמשו בהם בסוג עזים קשרים, כי אלה הם מופיעים בתוכה, אז יש חשש תקלה. אף על פי שדבר יכול. אבל אחר, כמה שעות מידה, אבל אחר, שהעדים קשרים, אלא שחתמו שלא לשמה, מה התקלה יש בכך אם נסמוך עליהם? הרי לא צריך לשמה. הרי לא צריך לשמה. אז מה אכפת לי שהם חתמו שלא לשמה? הרי כל החתימה שלהם זה רק לצי קיום העולם. זה השאלה של תופות. אומר תופות בה ויש לומר, תופות אומר ויש לומר, אני אגיד לכם למה לא רציתי לדבר על תופות. בגלל התשובה. ויש לומר, זה מכל מקום איקה למגזר חתימה עת וכתיבה. די אם הם חסים חתימה לשמה, גזרים על פן לא יכתבו גם הכתיבה לשמה. אז לכם מחייבים חתימה לשמה. באמת ברמה עקרונית לא הייתי צריך. מודה רב לזר במזויף מתוכו, כי רב לזר חושש שאם תתיר לו לחתום שלא לשמה, הוא גם יכתוב שלא לשמה. לא, לא מזויף, יכתוב שלא לשמה. והתורה אומרת וכתב לה, לשמה.
אולי נגיד לרב מאיר
אותו דבר. שמה?
תן לו לחתום שלא
לשמה,
הוא גם יכתוב שלא לשמה.
חשנת היום, היית בת הרענן. שואל טוב. שואל טוב. מה אני אשם אבל? את השאלה הזאת שואל תופות. התופות לפני זה, ואם תאמר, 8-10 שורות לפני, את בתופות הראשון מלמטה. ואם תאמר, תחילת שורה יש שם, ואם תאמר, תופות שואל את זה בסגנון אחר, אבל זה השאלה שלך. תופות שואל, תגיד לי, היום הבאנו שני משניות. משנה אחת בשורה השנייה בג' עמוד ב', דתנן, אין כותבים במחובר לקרקע. ככה התחלנו. אין כותבים במחובר לקרקע. למה? כי יש... כי אני, לכתחילה אין כותבים. כי אני חושש שאם הוא יכתוב, הוא גם יבוא לחתום. אז לכתחילה אין כותבים במחובר. אבל אם הוא כתב, תלש חתם, אין לי בעיה. לכתחילה לא. מה כתוב לי אחרי זה לגבי לשמה, למטה? ואמר רב נחמן, אומר המאיר אפילו מצרו בהשפעה, לכתחילה, חתמו ונתנולה. זאת אומרת, לכתחילה אני יכול לקחת שטר, שהשטר הזה נכתב שלא לשמה, כי אני צריך רק חתימה. למה אני לא אחשוש אם אני אכתוב שלא לשמה, אז אני גם אחתום, כמו שלגבי מחובר. כמו שלגבי מחובר חששת, שאם אני אכתוב שלא שבמחובר, אז אני אחתום במחובר, תחשוש שאם אני אחתום, אכתוב שלא לשמה, אני אחתום שלא לשמה. כך שואל תוספות. זה בעצם מה ששאלת, למה לפי רב מאיר אתה רק שאלת לשמה. תוספות שואלת, זה סתירה מיני ובי. אומר תוספות ויש לומר, וזה הברוך עם התוספות שלנו. ואומר רבינו תם, דלגבי לשמה לא חיישינה, אני מייתי גט לעדים שאינו כתוב לשמה, שיחתמו גם הם שלא לשמה. דקייבן דיידי, דצריך לשמה, לא עתי למיטי. אבל במחובר, היא כתב לה במחובר, זימנים תמי, שישכחו, ונזכרים לתלוש וחתימה. אז מה עומד הסוף? שלגבי לשמה, גם אם אני אכתוב שלא לשמה, אין חשש שאני אכתום שלא לשמה. בא אצלנו תופות ואומר, ויש לומר למטה, זה מכל מקום, איקה למיגזר, חתימה את וכתיבה, שאם אני אכתום שלא לשמה, גם אני... אתה מבין מה שאתה אומר? לכתוב לא לשמה, אני לא חושב שאני אכתום שלא לשמה. אבל אם אני אכתום שלא לשמה, שזה פעולה שנעשית לאחר כתיבה, אז גם יבואו לכתוב. קושייה אדירה שאחרונים שואלים סתירה בתוספות. אנחנו עוצרים פה, אבל לכן רצינו בהתחלה להתעלם מתוספות. אתם שאלתם, לא אני. זה הפשט בתוספות, הכל אמת, והשאלה הזאת היא שאלה עניינית, יש תשובות. אבל השאלה היא שאלה חזקה מאוד, פשט ותופרות, ממשיכה הגמרא ואומרת, אז מבחינתנו, מן היתנה, כך התחלנו את השיעור, מן היתנה, דבי כתיבה לשמה ובי חתימה לשמה, והתשובה, רבי לזרי. אי רב לוזור סובר, כתיבה בי חתימה לא בי, מודה רב לוזור, במזויף מתוכו, והסברנו מה זה נקרא מזויף מתוכו, שאם תתיר לו לכתוב שלא לשמה, הוא עלול גם לחתום שלא לשמה, ולכן צריך כתיבה, וחתימה לשמה מדי רבנן. בא רב אשי ואומר, רב אשי אמר, המני רב יהודה היא, אתה שואל מי זה המשנה? רב יהודה. דתנן, יש לנו משנה, בדף כף א', משנה מפורשת, מודה, רב יהודה פוסל עד שתהיה כתיבתו וחתימתו בתלוש. מאיפה אני יודע את הדין של תלוש? וכתב ונתן, אז מה זה וכתב? כתיבה וחתימה. אז מה זה וכתב לה? כתיבה וחתימה, אז צריך כתיבה וחתימה ותלוש, וכתיבה ונשמה. נוח המול. כתוב משנה מפורשת, משנה מפורשת. רבי יהודה אומר לגבי מחובר, שמה שכתוב בתורה וכתב ונתן, שלא יהיה מחוסר כתיבה, קציצה ונתינה, ואני מאוד נזהר, כי יש רשב"א מאוד מעניין, שדן בהרחבה, דן בהרחבה, בישיבות חייבים להתעכב על זה, אבל זה רשב"א יסודי באמת. מה הכוונה? כתב וחתם. טוב, עד שתהיה כתיבתו וחתימתו בתלוש. יש לי שתם שאלה, לפני הרשב"א. עד שתהיה כתיבתו וחתימתו. רגע, אם הוא כתב בתלוש, אז ברור שהוא חתם בתלוש. נכון? אם הוא כתב בתלוש,
אז... אולי חתם קודם, מה?
אי אפשר, פסול, חתום בלנקו, זה לא מועיל לחתימה. מי אמר כזה דבר? אתה מאמין בזה? אני רק שואל, אתה מאמין? מה הוא שתל את הכסף? על מה הוא כתב? אבל הוא צודק, אומר תוספות בשורה הראשונה מהרחבות, אתה ראית, רק לא רציתי להגיד לנו, אומר תוספות, ויש לומר, שורה ראשונה מהרחבות, דמשכחת לה שכתבו על אילן תלוש, ואחר כך נטעו וישריש וחתמו. דן מפה הרשב"א, תגיד לי, מה יהיה הדין? כתב בתלוש, חתם בתלוש, ולפני שהוא נתן לה הוא שתל. האם יהיה פסול של כתיבה וחתימה? אתה יודע למה? השאלה היא שאלה אמיתית. מה התורה אמרה? וכתב ונתן, צריך שבשעת כתיבה יש אופציה לנתינה, ואז לכאורה, אם אני אומר שצריך, אבל אז אם אני אומר שצריך, אז אם אני אומר שצריך כתיבה בתלוש או חתימה בתלוש, אז היה אופציה. מה שעכשיו הוא נתן זה כבר לא מעניין, או לא, או שצריך שמשעת כתיבה יהיה אופציה לנתינה. ואם עכשיו יש משהו מעקב חסר, דן בהרחבה, רשב"א מאוד מעניין, מדברים עליו בהרחבה, אנחנו רק הזכרנו. אז אם ככה, רק באנו לעורר, זה רק, זה מיני מקדונים, אנחנו לא מתערבים, לא מתעסקים, אנחנו רק מזכירים, כי מחר ישאלו, אז לדעת שהיה כזה דיון. בכל אופן, אז חזרנו אלינו. אם ככה אומרת הגמרא, רבי יהודה, אתם יודעים למה, אבל למה באמת רבה שהיא לא מכר? שואלת הגמרא, ומעיקר המיתם הלא מוקמין אלא כרבי יהודה. לא, אני חשבתי שתשאל אחרת. איפה רבי יהודה היה עד עכשיו? בדף ג' עמוד א', אומרת הגמרא, ומה נעיתן עדי בי כתיבה וישמע? תגיד, יש לך משנה מפורשת, מה אתה מתחכם? יש לך משנה מפורשת. אז מה אתה מתחיל לשאול אותי מי ומה, ומתחיל להתפלצף? אומרת הגמרא, מהדרינן הרב מאיר, דסתם רב מאיר, דסתם עתיתין רב מאיר, מהדרינן הרב לוזור, דקמל, אני נכנס את הגבתי בגיטין. התשובה, מאוד רציתי להעמיד כמו רב מאיר, כי יש לי סתם משנה, סתם אני מעדיף כמו רב מאיר. לא הסתדר רב מאיר, אמרתי, זה מה, בוא ננסה רב לוזור, למה? כי הלכה כמותו בגיטין, ותופו דיבור מתחיל, דקמל, הלכה כרב לזר בגיטין, אומר, אל תתבלבל, הלכה כרב לזר בכל דיני שטרות, עדי מסירה. הכיוון שאני עוסק בגיטין, אני אומר גיטין. זה מחלוקת גדולה, תוספות יש לו ים בראיות, אבל יש הרבה שחולקים על תוספות. ותוספות בסוף מביא בארבע שורות האחרונות, ועוד רגיל רבנותם לומר, דאפילו לרב מאיר בא עדים בשעת נתינת הגט, חידוש גדול, שגם לפי רב מאיר שדי חתימה קרתי, אבל צריך גם עדי מסירה, דאין דבר שבערבה פחות משניים, הרי הוא בא לגרש אישה. איך הוא יכול לגרש? מה יעשה גירושים? זה דבר שבערבה. והתורה אומרת, כי מצא בערבה דבר, ועל פי שניים עדים יקום דבר, יש לי גזירה שווה, דבר דבר צריך שניים. אז מה מועיל לי שיש חתימה בלבד? וכן שטר מתנת קרקע או שטר מחר, שהוא לקניין קרקע ואינו לראיה, אין מועיל כלום. אתה יודע איפה עדי חתימה קרתי? בשטר ראיה, לא בשטר קניין, כי בקניון אם צריך עדי מסירה, אנחנו לא נכנסים לכל זה, אי אפשר. אבל יש כזה תופעות, צריך לדעת את זה. אנחנו כן נדבר על זה בעזרת השם, בדף ביוו, שכבר נשב בתוך הסוגיות, שם נהיה מוכרחים לדבר, שם זה גם לב הדברים. פה באנו לעורר בלבד, ואז השאלה חוזרת למקומה. אתה שואל טוב, אבל כן העמדו על איבדי רב לוזור. שורה תחתונה העמדו, אז למה רבי אשי אומר שאי אפשר? התשובה היא, כי רבי אשי בא ואומר, במטותא מכולם, לא ייתכן לבוא ולומר, איך קיימת על איבדי רב לוזור? אמרנו ככה, מדאורייתא עדי מסירה קרתי, ומדאורייתא לא צריך חתימה, ומדאורייתא וכתב צריך להיות רק על הכתיבה ולא על החתימה, ומחתימה זה רק תקנה דרבנן לטובת השוק, לטובת השוק, מפני קיום העולם, שמא מחר לא יהיה לי עדי מסירה, ומפני תקנת השוק לא צריך לחתום לשמה. אז למה בכל זאת לשמה? כי יש עוד גזירה דרבנן. אם אני אתיר לו לחתום שלא לשמה, הוא גם עלול לכתוב שלא לשמה. דריינדה קופ, ובשביל זה אני מתקן לומר בפניי נחתם, בפניי נחתם. בשביל זה באו רבנן והמציאו מושג מחודש שהמביא גט ממדינת הים צריך לומר בפני נכתב, תעזוב אותי, זה לא ייתכן. זה הפשט למה לפי רב אשי אומר, רד ממני, אין כזה רב לוזור. כי אם זה רב לוזור, אז לא היה כזאת התקנה. אז מה כן? יש רב יהודה, רב יהודה אומר שהתורה אומרת, וכתב, וכתיבה וחתימה. אז צריך, וכתב לה. כתיבה, מה זה וכתב? כתיבה וחתימה. שניהם צריכים להיות. ממשיכה הגמרא ואומרת. נכון. אבל מאיפה אני יודע את הדין של תלוש? ממה שכתוב בתורה, וכתב ונתן. מאיפה אני יודע את הדין של הלשמה? מ-וכתב לה. אותו כתב משמש גם למחובר וגם ללשמה. עד כמה שהכתיבה של מחובר זה כולל חתימה וכתיבה, אז גם הלשמה זה כולל חתימה וכתיבה. אין הלכה עוד. אני תשובה אמיתית, אין הלכה. כי אנחנו כרגע יש מחלוקת רבא ורבא, אבל גם המסקנה רבא איסלי דרובת. אבל מבחינתנו אין הלכה. לכן גם לא רציתי להתעסק עם תוספות. הרי שתוספות מזכיר שצריך עדי מסירה. ואם הייתי אומר הלכה, אז הייתי נופל עכשיו. למה? כי אם הייתי אומר שרבא איסלי דרובת, והייתי אומר שיש גם תיום שנשמע וגם מפני שדים צייר גור, אז כולם היו מפילים אותי. אז היו אומרים לי, תשמע, תדע למה צריך לחלט. בפני נכתב אומרים, משום נשמע. אני בדר רב מאיר, משום נשמע. ובפני נחתם בשביל הקיום, לא בשביל נשמע. ולא אני המצאתי את השאלה הזאת. תוספות בדף ג' עמוד א' למטה, שואל את השאלה הזאת על מסקנת הגמרא, תוספות בתחילת הסוגיה, כבר חותך לך את הידנו של סוף הסוגיה, כך שאי אפשר לדבר על זה. אומרת הגמרא הלאה, נן, עכשיו קצת בירידה, אז אנחנו מוכרחים רק כדי להיות בסוגיה. נן, עכשיו הגמרא באמת דברים פשוטים, בא להסביר פשט משנה, פשט משנה. במשנה מצאנו המביא גט ממדינת הים תנא קמא, צריך שיאמר בפני נחתם, בפני נחתם. רבן גמליאל אומר, אף המביא מן הרקם ומן החגר, והגדרנו מקמות סמוכים לארץ ישראל. מוסיף רבי לזר ואומר, אף המביא מכפר לודים ללוד, שזה מקומות המובלעים, זה המשנה. אומרת הגמרא, נן, רב לן גמליאל אומר, אף המביא מן הרקם ומן החגר, צריך לומר. רבי אליעזר אומר, אף מכפר לודים ללוד, צריך לומר. ואמר רבי, מה המחלוקת של רבן גמליאל ורבי אליעזר? בעיירות הסמוכות לארץ ישראל, זה רבן גמליאל, ומובלעות בתחום ארץ ישראל, זה רבי אליעזר, אפקינן. ואמר רבא בר בר חנה לדידי חזל יהוא אתרא, לא משנה עכשיו בשביל מה הוא מכניס את זה פה, מה זה מעניין, ראית, לא ראית, אבל כנראה זה מעניין, וזה מעניין כי יכול להיות שיש לנו דיון, מה יקרה בדבר מובלע ורחוק. אנחנו סתם, אנחנו מסבירים מה זה מובלע. מובלע, קו הגבול הוא לא ישר. קו הגבול יש לו פיתולים. מובלע זה בתוכו, שהוא מעבר לקו הגבול. אבל יכול להיות מובלע, והוא רחוק, מי יודע? יכול להיות שקו הגבול הולך עם איזה בטן גדולה, ובאמצע הבטן נמצא שם החלק המובלע. אז זה מובלע, אבל זה לא סמוך. האם במובלע ולא סמוך יהיה את אותו דין? אז הוא אומר לך, רבותיי, אם אתם רוצים להבין מה זה מובלע, אז לדידי חזי אלוהו אתרה, אבל איך אני אסביר לך מה זה מכפר לודים ללוד? ואווה כמבי קובי לפומפדיטה. זה כמו שאני אגיד עכשיו בשיעור, תדע מה המרחק. כמו מדגל ראובן לאיבנר, זה נקרא מכפר לודים ללוד. מדברים בשפה שהוא מבין, אז הוא נותן להם דוגמה מבבל. מדייק את הגמרא, מכלד את הנקם הסבר, אני לא צריך. במובלע וסמוך לא צריך לומר בפני נחתם. מילה, והכמיף לגב, על פניו, מה המחלוקת? דמר סבר את הנקם לפי שאין בקין לשמה. והנגמירי סמוכים ומובלעים, סמוך לארץ ישראל, יודעים, דין לשמה. ומר סבר רבלזר ורבן גמליאל, לפי שאין עדים מצוימים לקיימו, והנינם היא לא שריחי. למה? כי מקום סמוך, למשל סוריה, מקום סמוך, אבל אין שיירות מצויות. לבנון, מקום סמוך, שיירות לא מצויות. אז סמוך ומובלע זה לא סיבה להיפטר מלומר בפני נכתב, כי אין עדים מצויים לקיימו. ובעצם זה קושייה, זה לא תשובה. אז אם המחלוקת של רבא ורבא, זה מחלוקת תנאים במשנה, תנא קמא, רבן גמליאל ורב לוזור, רבי אליעזר, איך אתה לא אומר לי רבא, שאתה אומר כמות, איך אתה מתעלם ממחלוקת תנאים? אומרת, לא, 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 אל תתבלבל. רבא מתרץ לטעמי, ורובה מתרץ. רבא מקיים את המחלוקת, ורובה מתרץ. רבא מתרץ לטעמי, דקולה אלמה לפי שאין בקין לשמע. דקולה אלמה לפי שאין בקין לשמע. הטעם אין בקין לשמע. נו, אז מה המחלוקת? ואחר הבא כמפליגי. תנא קמא סבר הני כיוון דסמוכות מגמר גמירי. אין לי בעיה, הם פקיעים. ואת הרבן גמליאל למימר, מובלעות גמירי. סמוכות לא גמירי, תיגר, מכפר לודים ללוד. שאנשי לוד מסתובבים שם, תלמידי חכמים, בני ארץ ישראל, יודעים. מקום סמוך כבר לא יודעים. ואת הרבי לעזר למימר, מובלעות נמי שלא תחלוק במדינת הים. מה פרוש? ורב לעזר יגיד שגם מובלעות לא בקין לשמה. אומרת אמרה, תשמע, אני קיצוניות לא אוהב. להגיד שתנתם הסובר שמובלע וסמוך בקין לשמה, ובא מישהו ואומר שאפילו מובלע לא בקין לשמה, זה מוגזם. את יודע מה המחלוקת? רב לעזר בא ואומר, תשמע, אתה צודק, מובלעות בקין לשמה. אבל אם אני יתיר במובלע, מחר יתירו בסמוך. יתראות, עזוב. קו הגבול הוא הקובע. מחוץ לגבול צריך לומר. בתוך הגבול לא צריך לומר. רוב המתרץ את טעמי. דכולה עלמה לפי שהנדים מציעים לכמו. תנא קמא סבר, הני כיוון דסמוכות, מי שרשיחי, תדע לך, מקום סמוך, יש שיירות. ואת הרבן גם אמר, מובלעות שיחי סמוכות, לא שיחי, אדוני, סמוך, זה מקום למתחים, פקרת, אין. ואת הרבי לזר מימר, מובלעות נמי, שלא תחלוק במדינת הים, אל תגיד לי, אין, שיירות מצויות, אבל שלא תחלוק קו הגבול, שלא יהיה טעויות. תננו, בזה סיימנו, והחכמים אומרים, אינו צריך שאומר בפני נכתב ובפני נכתם, אלא המביא ממדינת הים והמוליך, מכלל, מכלל, דתנקם הסבר מוליך לו, זאת אומרת, לפי חכמים, מי שמביא גט ממדינת הים, או מי שמוציא גט מארץ ישראל לחוץ לארץ, צריך לומר. לפי תנקמה, מי שלוקח גט לחוץ לארץ, לא צריך לומר. רק המביא צריך לומר. מה המחלוקת? על פניו, מחלוקת רבא ורבא. מיילה, והכמיפי, דמר סבר תנקמה, כמו רבא, לפי שאין בקין לשמה, והני בני ארץ ישראל, גמירי. ומכיוון שבני ארץ ישראל בקין לשמה, אז מי שמוציא גט מארץ ישראל לחוץ לארץ, לא צריך לומר. ומר סבר חכמים, לפי שאין עדים מציעים לקיימו. נו, והננמי לא שכיחים, אין שיירות מצויות מחוץ לארץ לארץ, אז גם מארץ לחוץ לארץ אין שיירות מצויות. אומרת, לא, לא, זה לא מחלוקת עליים. רבא מתרץ את עמי ורוב מתרץ. רבא מתרץ את עמי דכולם לפי שאין בקין לשמה. ואחר בגזרת מוליכת ומביא כמפלגים. תנקם הסבר, לא גזרין המוליכת ומביא ורבנן בתרי סבר, גזרין המוליכת. אתה יודע מה המחלוקת? האם יש מקום לבוא לומר שאם אני אגיד שמי שמביא מארץ ישראל לחוץ ארץ לא צריך לומר, אז יתאו לחשוב שגם מי שמביא מחוץ ארץ לא צריך לומר. תנקם אומר, עזוב אותי, אין לי חששות. המביא צריך, המוליך לא צריך. בא רבי לזר ואומר, רבן גם לב ואומר, אני חושש, וחכמים אומרים, מה אני חושש? אני חושב שאני אומר שאם אני אגיד שמארץ ישראל לא צריך, אז גם מחר מחוץ לארץ לא יביאו. רוב המתרץ לטעמי, דכולה אלמה לפי שאין עדים מציעים לקיימו, הופך רבה את הקערה. גם לפי תנא קמא, המוליך צריך לומר כמו המייבי. למה? כי אין עדים מציעים לקיימו. אז מה לחוץ לארץ, מה לארץ ישראל? אין שיירות. אז מה המחלוקת? ורבנן בתראי לפירוש איתם את תנא קמא עוד עושה, הם לא באו לחלוק. הם באו להסביר על מה תנא קמא דיבר. תנא קמא דיבר בין על המוליך ובין על המביא, כי אין שיירות, אין עדים מציעים לקיימו. רק מתבטא בלשון המביא גט.